סמך בית אמר כוזרי. עוד הוא ראינו מה מופקרת, הזמנו את הביטוי מה מופקרת, התיעוד, מניין שלהם, שלכאורה אנטיתזה, למניין שלנו, אולי באמת נחבא את המסגן, אני מרגיש מאוד לא נוח לי איתו, כן? כוון המניין אנטיתזה, בעיקר לא בגלל שיש מניין חלופים, זה אפשר להסתדר, יש מניין א', יש מניין ב', אבל ברגע שהמניין מציין נקודת התחלה, שורש, כן, נשמע קצת בלשון העברית, שורש, עסקנו שורש, שורשה, מניין יכול להיות יסוד ויכול להיות שורש, כן, פסילת ישרים בהקדמה, ביטוי כפול מופיע שם, להסביר את המילים רק, בלי להסביר את להיכנס לדברים, רק לראות את הביטוי המיוחד שישנו כאן, מרבים לראות אותו בגלל יסוד החסידות, י"ק, ושורש העבודה, ו"ק, זה נכון, אבל באופן עקרוני, יסוד החסידות, שורש עבודה. הספר עוסק בחסידות ובעבודה, עכשיו בואו נחלק את זה לשניים, מה שהוא, מה שהוא יסוד לחסידות, הוא שורש לעבודה, נכון? הוא הכוונה, היסוד והשורש, כן. עכשיו, זה אומר שבעצם המושג עבודה וחסידות זה מושג שונה, משום שאותו, אותה הקדמה, אני מחפש את המילה, אותו בסיס שישנו כאן, פעם מתפקד כיסוד ופעם מתפקד כשורש. יסוד הכוונה זה פלטפורמה, בסיס, עומד עליו, כן, הסטנדר הוא יסוד, עליו אני מניח את הספרים. קח את הסטנדר, נשים ספר, סטנדר אחר, כן, נוריד את הספר, הסטנדר יישאר חסר תעסוקה. אבל שורש זה לא דבר שעליו מונח האילן, זה מה שמצמיח את האילן. ומילים אחרות, כל האילן המפואר שנראה בשלב מסוים היה גנוז באותו שורש קטן עצמו, שצריך לצאת אל הפועל בכל מיני התניות מראש וכללים ומזון והשקיה וטיפול וכו' וכו'. אבל הכל לא יוצא לפועל יותר מה שהגנוז מלכתחילה. כן, אגב, גם רב מציין, נקודה מסוימת במקום אחר, נזכיר בחצי מילה, שגם ההתפתחות של האילן עצמו היא גם הפוכה, כלומר ככל שהוא גבוה יותר, גם שורשים סומכים למטה יותר. יש כאן מעין אמירה שבוטנית, העניין זה באמת צריך לבדוק, אם בכל סוגי העצים כוונה או בחלקים מסוימים, לא לבדוק מה שהרב אומר, לבדוק למה מתכוון, אבל שזה הרב מביא את זה במשמעות, כלפי עבודת השם שלנו, כן? ככל שאנחנו יותר גדלים בהבנות הפנימיות והאמוניות של דעת אלוקים, אנחנו צריכים יותר לחזק את, את היסוד, את מה שמקובל על האדמה, או נמלים אחות המושג הבסיסי של עבודת אלוקים. יש הרבה פעמים תחושה שעבודת אלוקים, ברור של דבר, להגיע לפסגות עצומות ועמוקות בכל היחס אל הבורא, ושורכים את הילדות, כן? מאמר דעת אלוקים. את ההבנה הפשוטה מה זה עבדות, בלי עבדות אין לנו מה שרכשנו במצרים, כל מה שאחר כך זה רעיון. כדי שתבנו אותנו, צריך את היסוד הבסיסי של אדם מחוש באמת עבד השם. אצל משה רבינו, זה מושג מאוד מעניין, שמיד נחזור לכאן, אצל משה רבינו, כתוב, וזאת, השם איש, וזאת רבה השם ברוך הוא, איש האלוקים, לפני משה. מושג איש אלוקים, נאמר לי, זה הפעם הראשונה שמוזכר בתורה, כלפי משה. באמת, מסבירים שם הנציב, אחרים, שמות של הצירוף המיוחד הזה, שזו קומה מאוד מיוחדת, שאדם סמוך למיטתו, כאילו זה סיכום חייו מגיע לזה, לאלה לאלה בכל הדרגות של האדם, ומיד לאחר מכן כתוב, עבד השם, כן, בהפטרה, כן, משה מכונה עבד השם, כל הלאלה לאלה הוא עבד, כן, הוא לא איבד את זה. עכשיו, אני הזכרתי את זה בגלל השורשים, נחזור לענייננו, שלא נסתה לגמרי מהדרך, התיארוך או נקודת ההתחלה, האדם הראשון זה השורש, כל מה שגנוז בצלם אלוקים של האדם הראשון, כן, הרצון האלוקי נעשה אדם, הולך ומתברר במהלך ההיסטוריה בסדר מסוים. והנה באים בסדר מסוים, מה שראינו המניין עם כל הכלול, והנה באים עם ההודים כביכול אלטרנטיבה מסוימת. עכשיו האלטרנטיבה היא לא בזה שמצאנו ממצאים גיאולוגיים, ארכיאולוגיים, חייצה בזה לבריאת עולם, אז אפשר להסתדר עם זה, זה מחריב, בונה עולמות ומחריבה וכן הלאה. נמצא כבר את ההסברים הנאותים לשם העניין, אבל הם מדברים על עולם עם משום שמה, בתים, כן? עולם אחר, עולם שונה לגמרי, מקומות ובניינים, זאת אומרת ישנה תרבות, ואולי כל העולם שלנו מתפתח מהתרבות שלהם ולא מהאדם הראשון. ועכשיו, זה לא סתירה, זה פגימת אמונה, כי יכול להיות שאתה בונה את סדר ההיסטוריה, אשמח איזה שאקסיומה, שאולי לא, חלילה לומר, נפגמת בגלל אקסיומה אחרת. אז הוא אומר מפורש, כאן היא מופקרת. מופקרת בראשו של דבר דיברנו, וזה מה שאומר לו בסמך ב', בוא נקרא את סמך ב', נתחיל, אמר הכוזרי, אמור, טענתי עליך, אומר לו הכוזרי, אני, תסכים איתי, שמה שטענתי עליך באומה מופקרת, וכולי, היטבת התשובה בזה. והסברנו, אומה מופקרת, הכוונה היא, הם עסוקים בכוונה, ולכתחילה בהכחשת היכולת של בניין החיים על בסיס של דת. דוחקים, מפקירים את הידיעות שמצמיחות תפיסת עולם דתית, נשארים באלילות שלהם. עכשיו, למה זה נקרא הפקרה? שבעצם הדתות, נצרות והאסלאם עמדו לפתחם, הגיעו על הגבול של לודו, והם דחו את זה. עכשיו זה מחולק לשני, אמרנו פעם שעברה. סיבה אחת שהם דחו את זה, או נאמר, האינטואיציה שהם דחו את זה, זה בגלל העובדה שהיא לא תואמת את כל הנפש ההודית, נקרא לזה כך, חשיבה הדתית. זה נוגע למאמר שני, נדבר על זה שם בזמנו, ולא נעריך כאן עכשיו, זה לראות את המחלקים, דיברנו על זה פעם שעברה, את היממה לארבעה חלקים, ואת עונות השנה לארבעה חלקים, גם את כדור הארץ לארבעה חלקים, 90, 90, 90, האזור הזה הוא מקביל, נאמר לחורף, האזור מהודו ומזרחה. מה כוונת הדברים? זה נראה, לכן הוא מאמר שני, מי שיצא לו לראות, יש לו שם טענה מאוד מעניין, שזמן יכול רטרואקטיבי, נראה את זה שם, הולך אחורנית, בקטע הזה, כן. אבל בכל אופן, אני קורא את זה מופקרת, אני קורא את זה מופקרת, א', כי הם במודעות יצרו דחייה, קרב הגנה, כי זה לא מתאים להם, כתוצאה מזה פיתחו כאן את תזות, שהרחיקה את הנצרות מאותה צורך האנושי לברר את הנצרות, בגלל שני דברים, א', פיתחו, או שתי שיטות, שתי אפשרויות, א', העצימו את העניין של עבודה זרה, פיתחו, וב', פיתחו תיאוריה שלמה, שהאדם הראשון הוא חסר משמעות, ולכן המציאו את כל העניין הזה וכן הלאה. עכשיו אפשר להתווכח, יש להם ספרות קודמת, אין, זה פחות מה שעומד כאן לדיון. רק בא להגיד שאין לנו בינתיים תפיסת עולם מובהקת, יגיד להם הנעלם, נעלם בצורה שונה. יש לנו את הדתות וסופי עבודה זרה לא משנה, ואת ההודים שניסו ליצור משהו ביניים שבנוי על הרצון להפקיר את הדברים, לכן יצרו מעין צורת חשיבה שלא מוכרת לעולם בכלל ולא אמיתית. אז גמרנו עם זה. עכשיו היטבת התשובה בזה. ומה תאמר בפילוסופים, ואני רק מדגיש, כפי שאומר בהמשך, א', חוזר לפילוסוף, א', כאשר מן המחקר והדקדוק, מה שאני עומד להגיד, אתה לא יכול להגיד שזה סוג של הפקרה. הפקירו דעות במחקר ולדקדוק. הגיעו לדברים בצורה... שאתה זה הזקה, בצורה אמפירית, מחקרית, כן? אתה יוצא באלה דברים, עושים את זה כאן. זה א', ולמה הם הגיעו למסקנה, הסכימו, כתוצאה מהמחקר והדקדוק, נצחות וקדמות לעולם. הגענו לזה, חוזרים למשפט המרכזי, שליבנו כבר, אין זה 10,000 ולא אלפי אלפים, אני לא מדבר על נצחות וקדמות, לא מכניס על גרף של זמן, ציר של זמן, אלא על תחילה, עניין עקרוני. דבר שאין לו תחילה ותכלית. עולם קדמון לא בהכרח מעיד על כך שעולם אין לו התחלה, שאומר אין לו תחילה, לכן הוא אומר זה לא עניין של מניין, מניין אינסופי. אין לו תחילה, אין מגמה. תראו, צרצו אחת, אין שורש. אין מגמה, אין התחלה ואין סוף. לעומתנו, כן, אצלנו העולם הוא נצחי, אבל יש נקודה שבו אתה פוגש את הרצון האלוקי, מבחינת הפילוסופיה, העולם מתפתח על בסיס מדעי בכל אוניברסיטה, בכל ההגדרות שלהם, שמפעם לפעם מעדכנים אותם, או לא מעדכנים, אבל ודאי שהנקודה היא שלא מדובר כאן בעולם שמתפתח מהאדם הראשון. משום שאין כאן איזו תפיסת עולם בסיסית שמונחת בטבע העולם, שמנו הכל מתפתח, התחילה והתכלית, נקודת הזינוק, שהכל גנוז בה, והתכלית שזה מגיע לשיא. אצלנו זה אדם הראשון ולעתיד לבוא, כן. על הציר הזה ההיסטוריה נעה, מבחינת הפילוסופיה, ההיסטוריה לא נעה על שום ציר, הוא פשוט תהליך התפתחות חברתית, מדעית וכל מיני זרמים אחרים. עכשיו, הטענה כאן היא לא רק שמה אתה אומר נגדה, מה אתה אומר נגדה, אני חולק עליהם, כן? אבל הוא אומר הם קשה מן המחקר והדקדוק, וזה בעיקר העניין. עכשיו, כאן החבר עונה לו תשובה מאוד מרתקת, כן, בהתחלה זה נראה, כן.
איך זה קשה מהמחקר והדקדוק?
כי לכאורה אתה צריך לפרוח את הטענות שלהם.
לכאורה זה כבר מופך מלכתחילה, לא?
למה? זאת, אתה צודק, אבל למה?
כי העיקרון הזה הוא לפחות, הוא מאוד נשמע כמו אריסטו.
לא, אבל השאלה היא למה זה נפרח. הוא, שימו לב, איך כאן בדרך מאוד מעניינת. שלא כמו הרמב״ם, שיותר זה מה שאתה אומר שהוא פורך את הדברים, מתמודד, אבל כן כמו הרמב״ם. כי הרמב״ם בסופו של דבר, למרות שהוא מביא 10 התחיות, לטענה של קדמות העולם וכן הלאה, והרמב״ם בעצמו מביא כבר בשם אריסטו די בהתחלה, שהוא מתנצל על זה שבכלל הוא עוסק בתחום הזה של קדמות העולם, אריסטו. מביא את זה בין פרקי די בהתחלה. עכשיו, הוא מתנצל על זה לא רק, ועוד פעם בהמשך, לא רק בגלל שהוא מרגיש שאולי זה גדול עליו. בואו נחליט שאריסטו הבא לנו וגדול, אולי, אין סיבה להגיד שלא, בואו נאמר שגן. אבל לא בגלל זה, אלא בעיקר בגלל שהוא עוסק בתחום שלא יכול לעסוק. עכשיו, זה בעצם הכיוון שלו כאן. הוא לא מתעמת עם הדברים. עכשיו תשאלו, אז למה הרמב״ם כן דחה את הדברים, ולא אמר מה שהוא אומר כאן אריאל? אז זה מביא אותנו קצת לבירור שונה, שלא רוצה להרחיב את הדברים כאן עכשיו, אבל שוב, קצת להקיל לפחות הכיוון, בעין היה, בחטאים, בגרשאים, כל האומר וכו', בעין היה שבת ב', שתת הרצף מאוד מיוחד, קשור גם הערה קטנה, להפטרה של פרשת שבוע, מה היה עם שאול, עם הגג, למה הרג אותו, למה לא הרג אותו, כן? כל מי שקורא את ההפטרה כפשוטה בקריאה ראשונה, זה מה שאתה אמר בפה, שכשאול ככה, יחד אולי זה... אני אחליש את זה בכל זאת, אני אחת את האזעקות תשמעו גם בחלש, נכון? כן, אבל כאן יש לה, אתה רואה מרוב. בכל אופן, אני חוזר לענייננו, כן, דיברנו על ה... נו, מה הזכרת עכשיו של שיח את המחשבה? אמרת המשפט האחרון לגבי... כן, קדמות העולם של אריסטו, כן. למה? אז הרב בן היה, כן, הזכרתי. הוא עוסק בשוני בין דוד לבין שלמה. כבר, אמרתי מילה, כדאי לראות באמת אצל שאול בהפטרה, טוב, זה לא שלוש שורות, זה כל הפסקאות ביחס בין דוד לבין שאול. התבטא בשירה של חלוקת השדה, במאבק הסמוי שהיה בין ציווה, ציווה בלשונם לבין פיבושת, שם פסקאות מאוד מאוד בסיסיות בהבנת כל הבלתי מובן בתנ"ך. אבל כל פנים, בשלב הבא, שמברר את השוני בין דוד לבין שלמה, בצורה מסוימת, יש באוצרות הראייה, שהרב קצת משתמש באותם דברים, קצת בסגנון שונה יותר, אחר, קצת קליל אולי יותר, אבל יותר מוחשי, נקרא זה ככה, בצורה מסוימת זה נראה שכביכול דוד דומה לכוזרי ושלמה לרמב״ם, כן? שתי גישות, לא מחלוי כס, אלא שתי קומות, רמב״ם כותב בהקדמות, אני מאמין, כן, אני מאמין, כולי, עוסק בתחילת המתים, אז הוא אומר בכלל אמונה זו שדוד ושלמה יסוד המלכות בישראל. אתה מחפש איך זה מגיע לכאן, סתם, זו אמירה חשובה, אבל למה זה משתבץ שם? אנחנו פחות מכירים את זה, כי זה לא מופיע לא ביגדל ולא באני מאמין שאנחנו אומרים את זה כולו. זה קיים שם ברמב״ם. יש כאן שני יסודות, שני בסיסים או שני שורשים. למה בסיסים? דוד ושלמה. בגדול זה שתי הרגליים שעם ישראל עומד עליהם בהיסטוריה, הרמב״ם וריאל. עכשיו, זה לא מחלוקת, זה שני הדגשים, שתי נקודות הדגשה. זאת אומרת, זה בצורה מאוד לא מוסברת, כן? עכשיו בוא נראה, לכן הרמב״ם כדרכו של שלמה, שסותר דעות, הרב כותב, בוא נאמר את זה במילים פשוטות יותר מבחינתנו, אם האדם צריך להכיל את כל מלך בישראל, נתחיל עם זה, את כל הכישרונות שיש בעם ישראל, ביחד הסינכרון ביניהם, הלב מזרים חיים, יוצרת כאן מציאות מופלאה של אומה שבעצם כל כולה חיה סביב המגמה של ההידבקות ברצון השם, כל אחד בכישרון שלו, כאשר ביחד כמעט בגוף האדם, אנחנו מלאים באיברים והלב מזרים חיים בקצב מסוים לכל האיברים וכך נוצרים חיים בפועל. כך עם ישראל זה אורגן, זה חי, זה לא שילוב של אנשים. ולכן לפעמים גם יש תכונות חלילה שליליות, כמעט בגוף האדם, כן. רגל יכולה להיות גם אדם המזיק, כן, משתמשו בזה נכון, אז זה לא אדם המזיק. התיאום ביניהם יוצר באמת כוח עצום, וגם את הדברים השליליים, כשהם בתוך המסגרת של עם ישראל, מקבלים הגדרה נכונה, ומשתמשים בה כשצריך. אבל כשלא צריך, לא עוסקים בה. מה זאת, אם שלמה, קבלה לרמב״ם, מברר את החוכמות, ותרב חוכמת שלמה, נשא אנשים נוכריות, ניצור, יחד, אינטראקציה עם החוכמות הרות. חוכמה, תכונה נפשית, ניתן להשתמש בה ולהתעלם מתכונות נפשיות שליליות. בחוכמה, אי אפשר להגיד את דברי החוכמה בלי להתעלם, אם להתעלם מדברי חוכמה אחרים. כי משהו חסר כאן, אתה מסביר את עמדתך, אתה מסביר לא נכון, מה לא נכון שם. לכן שלמה לאורך כל הדרך מעמיד את התפיסה שלנו כנגד תפיסות אחרות. ודוד בונה את הקודש, תהילים, לא מעמיד, לא לעומתי, שלמה כן, בגדול זה הרמב״ם. הרמב״ם כל הזמן מתעמת כביכול, במובן החיובי של המילה, מעמיד עמדה כנגד עמדת הקודש ובונה אותה, ולעומת את האריה מלמד אותנו מה יש בנו, כן? פחות מה יש באומות העולם. בגדול, מי שמכיר את זה עכשיו יותר, זה מה שהרב ציודה דיבר, יציאות השבת, החוצה ופנימה, כן? מכירים, דיברנו את זה פעם, מוציא את זה החוצה ומכניס פנימה. אם אתה מוציא את הקודש, הוא מכניס אותם אל הקודש, כן? זה בין הרמב״ם לבין הרי, אצלנו זה גיור, יחסים פנימה, הרמב״ם עומד מולם, לכן הוא משתמש באריסטו יותר, כן? איך אתה עומד מולם? אתה יודע את החוכמות שלהם, כן? לכן הרמב״ם, הרב מדגיש, לומד את כל החוכמות, שלים, שלמה המלך, מילא בעקבותיו הרמב״ם, כמובן, מתחיל עם שלמה. עכשיו, לענייננו כאן, אני אומר עוד פעם, הטענה שלו היא כאן, והרמב״ם לא הולך בדרך הזאת, הטענה שלו היא שבעצם אריסטו עוסק בתחום שאיננו, בתחום ההבנה שלו, ולכן זה לא מחקר ודקדוק. וזאת למה? וכאן תיאוריה מעניינת מאוד יסודית. אומר לו ככה, הפילוסופיה אין להאשים אותם. אני לא טוען שם אומה מופקרת. חלילה. זה, הם לא עשו את זה במתכוון. לא יצרו כאן זה משהו פיקטיבי. מה הסיפור איתם? הם עם שלא נחלו חוכמה ולא תורה. מפני שהם יוונים. אין להם מסורת של תורה וחוכמה, כמובן חוכמת הקודש, כן? לא גיאומטריה, ברוך השם, יש להם, כן? ויוון מבני יפת השוכנים בצפון. צפון, יפת, אירופה. למה דווקא צפון? יש מקום להבין, הוא לא עוסק בזה, כאן יותר מאוחר בהמשך. כלומר, העולם חולק לשלושה חלקים, דיברנו מקודם על ארבעה חלקים, כן? בואו נעסוק בשני חלקים, אסיה ואירופה, בסדר? מערב אסיה ואירופה, כן? חם, הוא לא עוסק בזה, את החלק העולם התחתון של העולם, הוא לא עוסק בזה כדי לפני קולומבוס, תשאירו בכלל מה אמר שם דבר הזה, נראה שמה, לפני שגילו את זה, מה שנשאר זה 180 מעלות בארץ הנושבת כלשנו, בואו נחלק את זה פחות או יותר לשלושה חלקים, יש את הודו במזרחה, לא נעסוק בזה, עסקנו בזה, כן המשכים עדיין לעולם, לחשיבה האלילית, לא יכולים להכיל חשיבה דתית, לא מסוגלים, לכן דוחים את הדתות כל הזמן, שלא יפרקו להם את כל מה שהם השיגו, בתווך נמצא האומות השמיות, אנחנו, ואחרים היינו שאנחנו זרו של עבר, שאנחנו במרכז, לאט לאט האומות הן קולטות את הגודל שלנו בצורה זו או אחרת, ויפת, זה התרבות יפיפיותו של יפת, כלומר שזה בעצם אירופה, נקרא זה יוון, מבחינת אז, נקרא זה אירופה, אז נקרא זה יוון, עכשיו, הדבר המאפיין שיפת, יפיפיותו של יפת, זה בעצם השיא של הכרת החוכמה, אבל בלי נבואה, נטולת נבואה, יפיפיותו של יפת, בעולי שם, בעולי שם זה הנבואה, זה בעולי תורה. וכיוון שכך, הם לא ירשו את זה, אז מה אם הם לא ירשו? אלה הם כלים נבואיים. עכשיו, משל, למה הדבר דומה? כדי להסביר את הדברים, הרי אדם שאין לו חוש ראייה, למשל, בוא נדבר, זה חוש נבואה. אדם שאין לו חוש ראייה, הוא לא יכול לתת סקירה... הוא לא יכול ליהנות מציור. אולי הוא קצת מבין שיש הבדלי גוונים, אבל לא יותר מזה. אדם שיש לו, אין לו ראייה, אני לא מדבר, אדם שיש לו מתכוון, ראייה שלא מזהה צבעים, סליחה, עיוור צבעים. הוא לא יכול לתת איזושהי הסברה, למה? הוא מבין שיש שינוי גוונים בגלל העומק, או הקהות והבהירות, אבל לא יותר מזה. לא, הוא לא מתפעל מזה, כן? הוא גם לא יכתוב כשם שמי שאין לו שמיעה מוזיקלית, לא ינצח יצירות... מוזיקליות, כן. הוא לא יכול להתפעל מאיזה תו פה, סולם שם, כן. הוא לא עומד על זה בכלל, כן. הוא נהנה מלקרוא את התווים, אבל לא מבין מה זה אומר למעשה, הוא לא מסוגל לתרגם לעצמו את זה, כן. הוא יכול לתת ביקורת על החוקיות של המוזיקה, אבל לא יותר מזה. עכשיו, כלפי מהדברים אמורים אותו דבר בתחום הנבואי. עכשיו, שאלת, זה צריך להדגיש, נראה את זה עוד מעט, שאלת קדמות העולם או חידוש העולם, מגמה או לא מגמה, זו לא שאלה שכלית. כי השכל לא יכול להתעסק עם זה. שאלה נבואית. שכל אין לו גישה עם מגמה אלוקית. זה לא ש... האם העולם יש לו מגמה או אין מגמה? שאלה יפה, אבל השכל לא יכול לעמוד מול זה. שכל זה דבר אמפירי. לוקח נתונים, משתמש בהם, משובח אותם, מפטר אותם, חשיבה אנליטית, נותן להם הגדרות, מקטלג אותם בזיכרון, אבל עדיין, הוא עוסק במה שיש לו מגע איתו. הוא לא יכול לעסוק במה שאין לו מגע איתו, באופן טבעי, כן? אנחנו לא מסוגלים לתח, מבחינה שכלית, דבר שלא נכנסים לתוך מסגרת שכלית, כן? זאת אומרת שהוא פרדיגמה שכלית. עכשיו, שאלת גיל העולם, או יותר נכון לא שאלת גיל העולם, שאלת החידוש, המגמה, האם זה עולם עם מגמה או בלי מגמה, זו שאלה שהשכל לא יכול לענות אליה, כי משהו לא יענה, הוא לא יכול לענות, כי הוא לא קדם לעולם, כן? בצורה כזאת שיכול להבין מה היה חסר, או מה לא היה חסר. עכשיו, מי שיכול לענות בזה, על השאלה הזאת בלבד, זה מי שיש לו את הכישרון הנבואי, והוא פוגש את העולם לא רק בתדר האמפירי שלו, מהות הפנימית של דבר השם, מה שבעצם מבטא את הדברים. נו, אז מה אריסטו עושה שם? בכלל, למה הוא התעסק בשאלה הזאת? שאלה נכונה. הוא נכנס למקום שהוא לא יכול להתעסק בו. למה הוא לא מתעסק בו? אז הוא עונק, למה הוא כן מתעסק בו? אז אמרתי, אריסטו באמת מתנצל שם במורה נבוכים. כי איך הוא עוסק בזה בכלל? למה הוא עוסק? אז כאן הוא מדבר מאוד מהם. בואו נקרא את זה היסטורית. אני קורא עוד פעם, אין להאשים אותם וכולי, יוון מבני יפת השוכנים בצפון, נעזוב את השאלה של הצפון, דרום, מה המשמעות שזה, נעזוב את הצדדים. הרי זה לא מכי הרוצה להחכים ידרים והרוצה להשאיר הצפין. הצדדים שיש לנו בטבע הם לא רק נונצדיקים, משהו הרבה יותר מזה. נשאיר את זה. הלאה, והחוכמה, הנה שימו לב שירושה מאדם, חוכמת הקודש, מאדם הראשון. היינו, היא חוכמה מוחזקת בכוח אלוקי. חוכמת הקודש. איננה ביוון, אלא בזר השם שהיא סגולת נוח, שהוא ממשיך את אדם הראשון. הרי, וזו הפסקה, החוכמה, היא נצחית. שהרי לא פסקה החוכמה, מאז, ולא תפסוק. מן הסגולה היא מיד, היא תמיד נמצאת באנשי הסגולה, חשיבה הזאת, כי יש חשיבה קבועה שעוסקת במופשט. נו, אז מה יוון עוסקים בזה? מה ליוון ולזה תשובה? לא הייתה חוכמה מייבי יוון, אלא מעט שגברו ונתקה החוכמה אלה מפרס, ולפרס מכסדים, כמו מהם פילוסופים ופרסים, בימים ההם לא קודם לכן. נקודה. אין כאן. הפילוסופיה שהתפשטה ביוון היא תוצר של צורך, מילה שאולי לא מתאימה, כי אנחנו יש לה קונטקסט אחר היום, צורך פוליטי, צורך הישרדותי, שהרב מזכיר גם בפסקה על חנוכה, גם למהלך היהודי בישראל, אותו יסוד שכשעם ישראל גלה, ניצחנו את מנצחנו. ובסגנון שונה, משל הזרע שיש בכוזרי מאמר רביעי. הזרע שנזרע במקום מסוים, שיבח את האדמה. נזרענו בגויים, שיבחנו את אומות העולם. יש בעולם יותר עושר, יותר תורה, יותר חוכמה בגללנו, זה חלק מן הנגלות. ניצחנו את מנצחנו. עכשיו, היוונים בעת העתיקה חששו מניצחון המנצחים, והם עמדו, נפעמו מול הגודל של עם ישראל, ומלא ההשפעה התרבותית שיש לה אומות השמיות, שיש לה עם ישראל עליהם, אז הם ניצו להשתייך לאותה חשיבה, משום שהם חששו מניצחון המנצחים, אתם מבינים את כמה מנצחים, לא משנה, מה שנקרא בעגה היוונית, סוס טרויאני, כן? שכיו יכול לכבוש את המלכה עמי בבית, עוד מהפורים, כן? כי בכל אנחנו נכנסים פנימה ואנחנו מרגישים כלפינו קטנים, גמדים, לעומת היכולת האינטלקטואלית שלנו. והם נבלעים בנו, וזה סיוט של כל מלכות, כל מקום שהולך ומשתלט על ארצות אחרות, והארצות הנכבשות הרבה יותר פוריות וחכמות, יצרניות יותר וכן הלאה. נו, אז מה עושים? הם פגשו את חוכמת הקודש הזו, בכסדים שלקחו את זה מאיתנו, אז הם פשוט יצרו חשיבה אלטרנטיבית, פיתחו איזו תיאוריה. עכשיו, מניין לי שזה הפילוסופים הם אלה שפיתחו את התיאוריה, ולא חלק בלתי נפרד מהחשיבה היוונית. אז הוא אומר, שימי לב אחר כך. הוא אומר, בגלל זה פיסקתי את זה בצורה שונה ממה שאצלנו. לא קודם לכן נקודה. מתי התחילה תקופת הפילוסופים? והמפגש שלהם עם כסדים, סוף בית ראשון. יוון הייתה קודם. סוף בית ראשון זה טלס, בסדר? פיתגורס, ראשונה הפילוסופים. לקראת סוף בית ראשון. כי זה השלב שבו כבר היה מגע לישראל עם העולם שסביבו, ויוון התחילה לשלוח ידיים לאזורים שלנו. אלה למגר את התופעה שכביכול יעמדו כאן אנסים לעומתנו, אז הם יצרו תפיסת עולם שהיוונים עסקו בה, הפילוסופים, הראיה, ולא לאחר מכן. וזה כנגד מה שאמרנו מקודם, התורה, החוכמה האלוקית לא פסקה ולא תפסק, כי דבר שהוא קיים, הוא גדל כל הזמן. הנבואה קיימת, בציר שונה, כן, אנחנו לא מזהים נבואה. תורה, חוכמת הקודש, אבל מבחינת יוון, הצורך להתעסק בכל אותם דברים שלא מתאימים להם, היא פסקה ברגע שכבר הם פסקו להיות אימפריה. אין פילוסופים אחרי אלכסנדר מוקדון, כן? אמרה מפורסמת שכל הפילוסופיה המלאכה מכאן זה הערות שוליים בפילוסופיה הקדומה, סוקרטוס, אפלטון, השאלה מזה נאמר, כן? בכל אופן, לא לאחר מכן, למה? הנה, מעט ששווה המלכות לרומים לא קמם פילוסוף מפורסם, פילוסוף הוא זה מדתה. כי הפילוסופיה היא תוצר של צורך, אמרתי פוליטי, לא אכפת לי לומר את השם הזה. והשאל כן היא לא אותנטית, היא באה להגיב, ובמקום להתמקח איתם כמו הרמב״ם, אני אומר דבר פשוט, הכל נעשה כתוצאה מצורך שאיננו הכרחי, אבל צורך הישרדותי, ולכן הם עסקו בתחום לא להם. כיוון שהרעה החוכמה היוונית לא יכולה לעסוק בשאלה של תחילת העולם, תחילת תכלית, היא לא יכולה לעסוק בזה כי אין לה כלים לעסוק בזה. זה אנחנו, כמו שמי שעיוור צבעים לא יכול לעסוק בניתוח של צבעים, כן? כוזרי מבין ולא מבין, כן.
לא הבנתי מה ההישרדיות גורמת לזה שהם עוסקים בדברים שהם מעבר להשגה?
כן, משום שהחוסר הרצון שלהם להיות בעמדה שכלית פחותה מאשר הנכבשים כביכול. שנייה, זה מין תזה שקיימת שבדרך כלל הכובש כלפי הנכבש הוא גדול יותר מהם. לא רק בכוח ובצבא, אלא גם בהנהגה, תפיסת עולם. לכן מאוד, אחד הדברים שתמיד ניסו אצל, בכיבושים שונים, למזער את הכוח של האומות הנכבשות, כן? אם לא, כאמרתי מקודם, זה מה שנקרא סוס טרויאני, או אולי מקור ממקום אחר יותר, יותר ארוך, לא לפני הרבה שנים, מתחילת המאה ה-20, מה שנקרא, מה?
מרקס?
לא, לא, אני מדבר על ביטוי, לא על זה, אני מדבר על ביטוי, מה שנקרא גייס 50. הכוח המסוכן ביותר זה מי שאצלך בפנים, יותר מה שאוהב מבחוץ. זה בא מספרד הביטוי הזה, תורגם לאיזושהי צורה. אבל כביכול הפחד הגדול ביותר זה אותו אחד שאתה כובש אותו והוא משתלט עליך, כן? עכשיו, וזה, אגב, זה מה שקרה באמת במות העולם, כן? שבכל מקום שהגענו פרחנו, כן? והאומות פרחו ובעקבותם נוצרה אנטישמיות. שדיברנו קצת, כן? נזכר לי בשבוע שעבר בהקשר אחר. בעקבותם נוצרה אנטישמיות, משום שזה הפך להיות גורם מאיים, כן? כמו גורם שבעצם נכבש כל הזמן וחסר תרבות וכן הלאה וכן הלאה, כן? מה שמעסיק את העולם העתיק, מאמר ראשון בכוזר, מדבר על זה בהמשך. שני, איך זה שאנחנו שורדים את כל הגלויות ומתעצמים, ואין איזושהי נקודת שפל שממנה אנחנו לא יכולים לקום, להפך. כאשר יענו אותו, סליחה למקום הלא, הפסוק שלא נאמר על זה, כן ירבה וכן יפרוס, כן? ואנלוגיה מסוימת, כן. עכשיו, אז אם כן, זה מה שהוא אמר לו, אומר לו, הכוזרי, אני מבין מה שאתה אומר, שכל העיסוק הוא לא אמיתי, הוא לא אותנטי, אבל למה לא להאמין לו? למה לא להאמין לך? אריסטו בקור, אתה צודק, אבל כן עסקו בזה. אומר לו, החבר, לא הבנת, כן, זה, לא להאמין לו. למה? כי התריח יצריך לו מחשבתו. התרחת השכל, כוונה היא שימוש בשכל בצורה לא נכונה. מניפולציה בעברית. כמו להשתמש בשכל לצורך ציון על אסתטיקה. השכל לא יעסוק בזה. כי הוא לא בנוי להתעסק בדברים המופשטים, הרגשיים, האסתטיים. שכל לא יכול להגיד מה יותר יפה ממה, איזה ציור יותר יפה מאיזה ציור. אם אין ברירה, אתה משתמש בשכל, כי אתה חייב למצוא פתרון. יש שתי אפשרות, או לשתוק ולא להתייחס לשאלת קדמות העולם, או כן לומר, לומר זה שכל, כי אין להם כלי אחר. אבל זה התרחת השכל, כי הם עוסקים בשכל, בדבר שאיננו שכלי. כן. לעשות להסביר, זה מה שמעתי מבחינה שכלית. למה היצירה המוזיקלית הזאת יותר טובה מהשנייה? אין לנו כלים. ואם כן, יוצרים, מה שמעתי, מניפולציות, כן? שימוש לא נכון. עכשיו הוא מסביר. עוד פעם, שתבין, בעבור שלא הייתה בידו קבלה ממי שאמין ימשיך, אמונה בהגדתו. קבלה כוונה נבואה, אין לו את הכוחות הנבואים האלה. לא רק מסורת, כן? גם. לכן, מה קרה? הוא היה צריך לתת מענה לשאלה שהוא עומד מולה. הפילוסופים, אריסטו, חשב בתחילת העולם, על תחילת העולם, סופו, על התחיל והתחילה, מה שאמר לאל. עכשיו, היה קשה לי על מחשבתו לצייר התחלה. הוא לא מבין מה המגמה, התחלה זה מגמה, איזה מגמה יש לו קדוש ברוך הוא. אבל הוא אומר מיד גם הפוך, קשה, קשה גם התקדמות. הוא גם לא מבין אם אין מגמה, למה יש לו? הוא עמד נבוך, אין לו כלים, כי הכל שכלי. נו, אז מה עשה? איך הוא יכריע על פי שכל? הוא לא יכול. הכריע קשותיו הנוטים אל הקדמות במחשבתו המופשטת. למה? לא בגלל שזה יותר אמיתי, אלא נקרא זו הוכחה בדרך השלילה. זה פחות אבסורדי. היה צריך להכריע משהו, הכריע לכאן. ולא ראה לשאול על מניין שני משאל לפניו, איך יצאו לבן אדם, כי אין לו את מי, הוא לא המשך של המניין הזה. הוא לא חלק מהמניין שלנו. אנחנו ההמשך של זה, ההמשך של זה, עד אדם הראשון, אין לו את זה. לא, לא עוסק בהמשכיות של חיי האדם הראשון. אז מה הוא עושה? הוא מגיע לאיזושהי נקודה מסוימת, ואז כנגד זה הרמב"ם מעריך במורה נבוכים, עכשיו בוא נסתור את הטענות שלו, זה שלב הבא. יש לו טענה, נכון. הרמב"ם אומר, בוא נסתפק בזה, נסתור את הטענות. הרמב"ם אומר, בוא לא נתעסק עם זה בכלל, כן.
הרב, כשחבר אומר, מדבר על ההמשכיות, הוא מתכוון כלומר על הכישרון הנבואי.
כן. כן, כן, נקרא רגע, לא, כן, כן. עכשיו, הוא אומר כאן דבר שבאמת את הכוזרי קצת קשה לאחל, אבל בוא נגמור. הוא אומר משפט יפה, אילו היה פילוסוף באומה, שהנחה מקובלות ומפרסמות, ומפורסמות, סליחה, שאינה יכול לדחות אותם, היה פה שאינה יכול, כתבו עוד בו. בוא נאמר בצורה שונה, אילו הפילוסוף, תראו, יש כאן רמז מסוים, שלכן הוא אומר את זה, ורק שהכוזרי פסקה, סמך זין, צוי גבלד, הוא לא הבין אותו, סמך גבלד, ואז הוא מסביר אותו. האריסטו, לא הרמב״ם ולא הריאל מזלזלים בו, הרמב״ם קורא את תכלית השכל האנושי, תשמעו, אין הרבה אנשים שהשפיע היסטורית על החשיבה המדעית והשכלית בעולם כמו אריסטו, תעשו רימון שהפילוסופיה האריסטוטלית שעלתה באומה, בעולם ביד רמה מאמצע בית שני, בכל או יותר, קצת לפני, פלוס מינוס, עד המאה ה-16. עד ניוטון, זה 2000 שנה. כל המדע מבוסס, גם האדם עוד לא השתחרו מזה לגמרי, כן, למרות ניוטון ולמרות איינשטיין, יש כמה דברים בסיסיים, היסודות ודברים אחרים, כן. עכשיו, ודאי שמי שהצליח לשנות את כל החשיבה בעולם, הוא לא אדם חסר משמעות בלשון הדינה, לכן יש אליו הערכה גדולה בעניין הזה. אלא מה? אגב, ולכן גם, רק לזכור, הסיפורים המפורסמים, סיפורים מפורסמים שמצטטים, על אריסטו שכאדם פרטי הוא היה אדם מושחת, אין איזה מקור. טוענים תמיד שזה תיק שהנצרות הפילה על אריסטו כדי להתמודד עם הפילוסופיה, כן? פילוסופיה, הנצרות ניסתה כך להתחלט את אריסטו. הרי זה טענה ידוע, אתם מכירים את זה, כן? במתמטיקה לא צריך למשולש, וכולי, ופילוסופיה יכול להיות מושחת הרי אריסטו. יש שתי בעיות במשפט הזה, לא יצא אף פעם, לא הצלחתי למה מתמטיקה צריך להיות משולש, אני גם לא חושב שמי שעוסק בפיזיקה צריך להיות מטר, ולא יודע, זה וקטור, סתם משפט ילדותי, אבל שיהיה, זה טוב לסמינריונים, ובית, משפט שני, שאריסטו היה מושחת, זה לא ברור. עכשיו, זה המקור זה נוצרי, לכן הוא הולך הפוך, הוא אומר, מה פתאום? אם הוא היה באומה שנה יכולה, כי בעם ישראל, אם הוא היה מזרע ישראל, אינטלקט כזה, היה מתעסק בקשותו המפתל להחזיק החידוש עם קושיו. כאשר זה הקדמות שיותר קשה לעיכול. הוא אומר, הקדמות קשה לעיכול. נכון, למה הוא כן עשה את זה? כי עם כל הקושי, הוא העדיף את זה. אבל, וכאן הרמב״ם מביא כמה הוכחות שהיו לו. אבל אם הוא היה יהודי, תהנה מאוד מעניינת, הוא לא היה בכלל משתמש בשאלה הזאת בשכל שלו. הוא משתמש בכלים הנבואים, והשכל היה מנסח את זה. אצלנו השכל מנסח את הדברים, לא יוצר אותם. מה, את הקודש פועל את זה. עכשיו, אם הוא היה, מה שאנחנו רואים יהודי, שייך לאומה הזאת, עם כל הענקיות שלו, כמו הרמב״ם. להבדיל, כמובן, בלתומה לטהרה, אבל בעיקרון, היה משתמש בידיעות השכליות שלו, כדי לחזק את האמונה הטבעית שלו, הנבואית, שכל מתחיל ברצון האלוקי. ואת זה הוא אומר בכוונה, כדי להראות שאריסטו לא היה חפרחי, הוא פשוט לא היה לו את זה. רק שהכוזרי פסקה סמר זין לא מבין אותו, סמר ואב כל פעם ניתוי אמר כוזרי, וכי יש במופת אחת התפתשת בשכל, לא כך מבין אותו. השאלה שלו היא מאוד פשוטה, כי תשובה זועקת, באמת התשובה. הכוזרי הבין שכביכול אומר, אם הוא היה שייך לדת שלנו, הוא היה משנה את כל החשיבה השכלית שלו, מה שנקרא מדע מגויס, מכירים את הביטוי הזה? אומרים לי, שמדע, אתה חייב למצוא. אומרים שזה היה אחד המאפיינים של רוסיה הסובייטית, שהכריחו אותו. אולי, זה הכל. להגיע למסקנות מסוימות, אני אביא לכם אחר כך דוגמה. אבל בכל אופן, זה נקרא בפעם מדע מגויס, כי יכול, אם הוא היה שייך לעם ישראל, הוא היה הופך את כל הנוסחאות, חושב אחרת. כלומר, יש במופת אחת התפשט בשכל. כלומר, ברגע שאתה שייך לעולם של המופתים, של הכוחות האמיתיים, אתה מתמודד, לא מאמין בשכל. זה מה שהוא אומר, הוא היה דוחה את השכל. אומר לו, חבר, לא, זה לא מה שהתכוונתי לזה. אני אומר במילים שלנו, כדי להספיק. אם אריסטו היה מגיע למסקנה השכלית אמפירית, אולי משנה אותה, אבל אריסטו לא הגיע למסקנה שהעולם קדמון. הוא הקטן שבין שתי האלטרנטיבות זה היה נוח לו יותר. אז אם היה יהודי, הוא היה בוחר באלטרנטיבה אחרת. הוא לא דוחה, וכאן הוא אומר מילה חריפה מאוד, מה פתאום, אין לנו מופת בשאלה הזאת? הוא לא הוכיח את זה. אם כן, אנחנו בבעיה, חלילה לאל שתבוא התורה במה שהתחיל ראי המופת. התורה לא עומדת מול השכל האנושי. עכשיו צריך גם לזכור, זה לא היא לא עומדת סתם, כי זה לא נכון, זה שני מישורים לשכל האנושי והנבואה. היא לא יכולה למעמד אחד מול השני. תבוא התורה בנפלאות שלנו לברת העולם, או לעבור דבר לדבר אחר, לא רואה על חוכמת בורא העולם ויכולתו לעשות מה שכבת בית שייך פה. זה כלל שהיה מקום להאריך, אני לא רוצה עכשיו, כי אני רוצה לסיים כאן. אבל התורה היא לא, אין בתורה מושגים שנוגדים את השכל האנושי. כל יכול, יותר יש ניסים, ניסים זה בדיוק הפוך. לחזק את השכל האנושי. כלומר, אם אתה רוצה עולם לא ניסי, עד השם לא קצרה, אבל עולם לא טבעי, עד השם לא קצרה. יש גם עולם ניסי. אבל עולם הוא טבעי, כי זה חלק מהנהגה האלוקית שתופיע בשכל, כן? אז בואו אני אסביר עוד פעם מה שאמרתי. שאלת החידוש והקדמות עמוקה. ראיית שתי השאלות גם כן שוות. נו, אז מה הכי החידוש אצלנו? קבלה, נבואה, מאדם עד בשם נוער בנבואה, שהיא יותר נמנת מהכל. ואצלו זה לא היה. אבל למה השאלה חילה? כלומר, אין כאן שום הוכחה נגד. אחר כך מוסיף עוד משפט, שזה נשאיר בזאת השם הפעם הבאה.